פרק א', חובת האדם בעולמו. סיימנו את הנימוק השני, את ההסבר השני, את ההוכחה השנייה, לכך שתכלית האדם בעולם הזה היא לעניינים נעלים, לעניינים עליונים, דבקות השם יתברך, ולא רק לתכלית העולם הזה לבדו ומה שהוא מציע לנו מצד עצמו. שתי הוכחות הוא הביא לזה, סיים את ההוכחה השנייה, שהתבססה על מציאות הנשמה בתוך האדם, שהמציאות הנשמתית היא יותר מאשר מרמזת לנו, דוחפת, דוחקת בנו לחפש תכלית גבוהה יותר ממה שהעולם הזה מציע לנו. זו הייתה הראיה השנייה. אחרי שאנחנו שמים ליבנו, שימו לב לנשמה, כמו שאומר הפיוט, אחרי ששמים לב למציאות הנשמתית שבקרבנו, אז אנחנו יודעים שכל העולם הזה הוא בעצם כמו קרון שנמשך אחרי הקטר. אחרי שזהינו את הקטר, הקטר מצידו, כן, זו הנשמה, והוא קושר אליו את כל הקרונות שזה ענייני העולם הזה, ומושך אותם על הגבוה, על המסילה. אחרי שזהינו את המציאות הנשמתית הזו, וזהינו אותה כקטר שקושר אליו את כל הקרונות, אז בא מקומו של הפסקה הבאה פה, בנסיעת ישרים. הנה, עכשיו נבין את זה היטב. הפסקה הבאה מתחילה במילים, והנה אחר שידענו זה. אחר שידענו שיש קטר ויש קרונות, והנה אחר שידענו זה, שהעולם הזה בעצם הוא כחומר גלם ביד היוצר, והיוצר זו הנשמה. אחרי שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו ועיקר העבודה אשר בידינו. אחרי שהבנו את זה, תרב ומיד, בסמוך ובכפוף להבנה הזו, נולדת הבנה נוספת. מהי ההבנה הנוספת שאולי עד עכשיו לא הבנו אותה? מקומם של המצוות ומקומה של העבודה האנושית. זאת אומרת, כל עוד לא ראינו את העולם הזה כאתגר של חיבור בין נשמה וגוף, של חיבור בין עולם הזה ועולם הבא. כל עוד לא הסתכלנו על העולם בתור שכזה, לא הבנו בעצם מה אנחנו עושים פה. כי בלי ההבנה הזו, אתם מבינים, שאם אדם חושב שבא מה, העולם הזה הוא כמו, בעצם אין מה לשנות בו, פשוט לחיות אותו כמות שהוא, בהמה, בא מה. מה שיש בה זה מה שהיא ותו לא. התפיסה הזו, היא לא מסבירה לאדם מה עושה פה. הוא הגיע לאיזה מקום, חי בו, זהו, חי. אין, העולם הזה קובע לו את הגדרים, הוא אוכל, הוא שותה. ההכרחים, כל ההכרחים שהוא נמצא בתוכם. אבל הוא לא מנסה להרער על המעמד הטבעי שלו ולהתרומם למעלה ממנו, כי הוא בתוך העולם הזה, פה תהיה קבוע אותו. העולם הזה קובע לו את הגדרים, את הגבולות, הוא לא מנסה להרער עליהם, עבד לא יצא ממצרים לעולם. נגמר הסיפור, מה אני בעצם עושה פה? באתי, יש 80 שנה להעביר, מקרה טוב, אישים, זה. אחרי כל זאת המוות, מחובים, איסורים, טרדות, כמו שהוא אומר. לא ברור מה אני עושה כאן בכלל. אבל ברגע שאני מזהה, שהעולם הזה, כמו שאמרנו, הוא חומר גלם ביד היוצר, ואני היוצר, מתוקף היותי נברא בצלם, יש לי את כוח היצירה הנפלא הזה, אני יכול לקחת מצבים של עולם הזה, מצבים טבעיים, אני יכול לקחת אותם ולקדש אותם באמצעות גישה נכונה, באמצעות מחשבה נכונה, כוונה לשם שמיים, או, יש תכלית לחיים שלי. כל החיים שלי, מבוקר ועד ערב, זה אתגר אחד מתמשך של העלאה. התקדשות עצמית, קידוש הסביבה. זאת אומרת, יש טעם לחיים שלי, יש אתגר, אני לא מובטל, יש לי עבודה. כן? אני נמצא בתוך המתח התמידי של פלוס ומינוס, אני נמצא בתוך המציאות המתוחה והנפלאה הזו, כן? זה המתח החיובי שהוא יסוד הפריון, כן? של חיי אדם. המתח הנהדר הזה בנשמה וגוף הוא מתח פנטסטי. אבל שמבינים את מערכת היחסים בתוך המתח הזה, כמו שעכשיו ביררנו, בתוך המתח הזה שבנשמה וגוף, כן? מערכת היחסים היא ברורה. הנשמה היא עיקרית, היא דומיננטית, היא בראש, היא קובעת את הכיוון. מתוך הבנה כזו, המתח הזה הוא מתח חיובי מאוד. מתח חיובי מאוד. אנחנו לא רוצים לבטל את המתח הזה. אנחנו לא רוצים לבוא ולומר שיש רק עולם הזה, ואנחנו לא רוצים להגיד שיש רק נשמה. כי אם מבטלים את המתח, כבר לא יכול להיוולד שום דבר. שום דבר יכול להיוולד. ביקשו לבטל יצר הרעיות, לא מצאו ביצה מדן כן? ועד באר שבע. לא מצאו ביצה. שום דבר לא נולד, שום דבר לא מופיע. המתח הוא הכרחי. בלי המתח הזה שום דבר לא נולד. כן? בלי התביעה המתמדת של הנשמה, שהיא תובעת את התביעה שלה דווקא מן הגוף, שום דבר לא ייוולד. אמת מארץ תצמח דווקא. דווקא מארץ אמת תצמח. אז אם אנחנו נמצאים במרכז המתח הזה, מתוך ההבנה הנכונה, במערכת היחסים בין מרכיבי המתח, ממילא החיים מקבלים משמעות. זה נקרא עיקר העבודה אשר בידינו. שאנחנו מבינים את העבודה שלנו. איזה יופי, מתחשק לי לפתוח את העיניים בבוקר. כן? מתחשק לי לפתוח את העיניים בבוקר. אני מכיר את היכולות שלי. אני מכיר את התכלית שלי. מתוך כך אני מכיר את היכולות שלי. עכשיו שימו לב, יחד ומיד עם ההבנה הכללית של עיקר העבודה, שאמרנו כרגע, שאני חי בעולם הזה כדי להשכין שלום בין שני הצדדים המתוחים האלו, תרף ומיד אני מוצא בסמוך אליי גם את האפשרות המעשית לעשות את זה. ומהי האפשרות המעשית? אומר לנו רמח"ל, והנה אחר שידענו זה נבין מיד חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. חומר המצוות אשר עלינו, אילו המצוות, אילו השלוחים העליונים. כן? אילו השלוחים העליונים, המצוות כולן, הם שלוחים עליונים שנמסרו לנו מעת הבורא, כדי להתמצא בתוך המתח הזה, כמו המתיחות שיש בתוך הזוגיות. הולכים ליועץ נישואין. יועץ הנישואין מסביר להם איך לחיות את המתח של הזוגיות, כן? מתוך אתגר, התעלות תמידית. או, להפוך את המתח, להפוך את הניגוד, להפוך אותו, את הניגוד לניגון. כן? להפוך את הניגוד לניגון. או, זה טוב. כן? אבל אם אין יועץ, אם הזוג מתברבר בתוך המתח הלא רגיל הזה, בלי הדרכה, הוא לא יודע למה זה בכלל. כן? אז כמובן שהוא סובל. המצוות הם ההדרכה איך להפוך את הניגוד לניגון. בלי המצוות, המתח הזה הוא מתח שמחלה מנפש ועד בשר. אי אפשר לעמוד במרכז המתח הזה בלי המצוות. המצוות יוצרות את האחווה, את השלום, את הפיוס העמוק בין שני היסודות המתנגדים האלו בטבעם, כמו שכתוב כאן לגבי הנשמה, שהיא לא רוצה בכלל להופיע בתוך הגוף. על כורכך אתה נוצר ועל כורכך אתה נולד. כן? כי אין הנשמה אוהב את העולם הזה כלל. זה המצב הטבעי, צריך לדעת. לא לחינה הרמח"ל אומר את זה. זה לא כדי ליצור בנו, אני יודע, כל מיני אידיאולוגיות של פרישות וסגפנות. זה כדי להגיד לנו את המצב הטבעי הבסיסי במתח שיש בין הנשמה בגוף. המצב הבסיסי הוא התנגדות עזה וחריפה מאוד. ולמלא המצוות באות ומתווכות בין שני היסודות האלו, צודק מי שגורס התאבדות. או התאבדות על ידי הוצאת הגוף מן הנשמה, כל מיני סגנונות של התעיינות בודהיסטית, מזרחית כזו, שמנתקת את התת מודע והמודע, או התאבדות פיזית, ששמה קץ לחירות המטורפת הזו והבלתי אפשרית הזו. יש מידה של צדק בהנחה הזו, שלא מבינים באמת למה נועדו השניים האלה בתוך פונדק אחד. מה לנשמה ולגוף ביחד? מי לא חי את המתח הזה? והאנושות בכל שלביה ניסתה לתת את הפתרונות למתח הזה. כל תרבות, כל עם, כל קבוצה לאומית שחשבה שהיא נאורה מספיק, היא ניסתה לתת את הפתרון למתח הזה. מזה צמחו הדתות למיניהם. כל השיטות הרוחניות הן עוסקות בשאלה אחת בלבד. איך עושים שלום בתוך הניגוד הפנימי של האדם? נקודה. יש כאלו שגרסו, כל מיני שיטות יש בזה. בואו ננסה את הסקירה הזו. אבל באופן כללי יש שיטות שגרסו התמסרות לחומר, וזה אולי נשים קץ, כן, לצעקה הנשמתית הפנימית. נחסה אותה בערימות של חומר, נגמר הסיפור, נקבור את היהודים שם בבביאר, נגמר הסיפור, אף אחד לא יודע שום דבר, יצמחו כלניות שם למעלה, הכל יהיה בסדר, שום דבר. נגמר הסיפור. אז יש כאלה שקברו את הנשמה מתחת טילים טילים של אפר, ניסו לעשות את זה, גיסו את מרב הכוחות. כדי לשעבד את הנשמה לטבע, להגדיל את הטבע, לא דווקא הפיזי אגב, גם את הטבע הנפשי, צריך להבין, זה לא אנשים טיפשיים שחושבים שבערימות של שוקולד הם יצליחו לחבות את הנשמה, את הנשמה. לא. ערימות הטבע זה ערימות של טבע אפילו מעודן. כל מיני טבעים. לא חסר טבעים יפים ונחמדים, אתם יפים עוד. יש ודאי, איזו שאלה. אפשר גם להתענג על יום אביבי. כן, אבל כלניות פורחות, זה תענוג לא נורמלי, אפשר להרגיש קורת רוח וכיף לא רגיל. ולחסות הנשמה, כי הנשמה לא באה בשביל כלניות לכאן. היא באה בשביל דברים נוספים, עמוקים יותר. זה אחד הפתרונות. הפתרון השני גרס, אדרבה, בדיוק ההפר. בדיוק ההפר. להתמסר לעולם החוויה המיסטי, העליון, שהוא מעל הטבע, בזה אולי ימצא הפתרון. כל מיני פתרונות, וגם פתרונות ביניים שונים ושונים של ניסיונות שילוב בין השניים. אבל ניסיונות שילוב שלא הצליחו, לא מצאו את ההרכב המנצח. ההרכב המנצח, אותו המינון המדויק של התמזגות הנשמה בגוף, זה אומנותן של המצוות. זה אומנותן של המצוות. המצוות, בדקדוקן ההלכתי, כן? בכוונת עשייתם לשם שמיים וכן הלאה, זה מה שהן מעניקות בעצם. זה באמת אותו, כן? אותו הפיוס, כמו שאמרנו, השלום העמוק שהן יוצרות בתוך הנפש. זה עניין של המצוות. אז אחרי שהנחנו את ההנחה הזו, שבאמת אנחנו חיים כאן כדי לרומם ולהעלות, תרף ומיד נופלות בידינו שני תובנות על חשובות ביותר. אלו שני התובנות שהוא מדבר עליהן כאן. והנה אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות. למה זה כל כך מיד? למה זה כל כך מיד? למה זה כל כך מיד? מה זה המיידיות הזאת? נבין חומר המצוות. רמח"ל הוא לא, זה ספרות יפה של מילים באלמה. מה זה מיד? כמו שנאמר, שאם אני צמא, כן? אז מיד אני אבין את חשיבות המים. המיידיות היא נובעת מתוך השיטה של העיקרון של מצווה גוררת מצווה. כל חלק זוקק את חברו. ברגע שאתה מגלה את החלק, כן? ברגע שאתה מגלה את היסוד הזה שדיברנו עליו כאן, קטר וקרונות, כמו שאמרנו, תרבו מיד. אתה כבר שואף לברר את המשך, כן? הדרך. כלומר, העיקרון הזה מגלה עיקרון נוסף. כן? מהו העיקרון הנוסף? המצוות. מי מושך? מהו הדלק של הרכבת הזו? בסדר, אז אני יודע שיש רכבת. אני יודע שיש קרון ויש קטר. אבל מי הוא הדלק של הרכבת הזו? מהו הדלק? מהי המסילה? אלו המצוות. זו ידיעה מיידית. כי מצווה גוררת מצווה. וכל חלק מחפש להתחבר לחלק הבא וליצור את השרשרת הגדולה של המסקנות. וזה הסדר, כך זה. כל הבנה גוררת הבנה נוספת. זה כמו תשבץ, אתה פותר ותשבץ, כבר השאלה הבאה פשוטה לך יותר, קלה לך יותר. גם בסוגיה בתלמוד. אתה פותר משוואה אחת, כבר אתה מבין דבר נוסף שלפני כן לא הבנת. הדבר הזה חיכה כדי שתכין את השלב הקודם. השלב הבסיסי, כן, זה בירור חובתו של אדם בעולמו. בירור חובתו של אדם בעולמו מקנה בידינו תכף ומיד ידיעות נוספות שנחוצות לנו להשלמה המעשית, למימוש של החובה הזו. והנה, חומר המצוות אשר עלינו ועיקר העבודה אשר בידינו, שימו לב שיש כאן בשני המרכיבים האלו, יש פה מרכיב שהוא לגמרי אובייקטיבי אלוקי, חומר המצוות אשר עלינו, ביטוי עלינו הוא משדר לנו מה? זה מונחת עלינו, זה בא מלמעלה. זה לא מצידנו, אנחנו לא ממציאים את המצוות. כן, יש לי את התחושה, כאילו הוא רוצה להדגיש לנו פה רמח"ל. חומר המצוות אשר עליך, זה עליך, זה בא מלמעלה, עליך. והעבודה היא בידיך. זה כבר משהו אחר. יש עליך ויש בידיך. יש את האובייקטיבי. החוכמה האלוקית היא זו שקבעה את המצוות ערכן מינונם, אופן עשייתם, ואתה ניגש אל המצוות בתשוקה הפנימית של יישוב המשבר הפנימי שבמתח בין הגוף והנשמה. אתה חווה את המתח ומחפש את התשובה. אתה רוצה לעבוד. אתה רוצה לעבד את הגוף, להפוך אותו לנשמה. כלשונו של רבי קוץ. להפוך את הארץ לשמיים. והארץ נתן לבני אדם לעשות את הארץ לשמיים. אתה חווה את המתח הפנימי והעבודה היא בידיך. אבל העבודה הזו, כן, איך היא מתאפשרת? על ידי קיום המצוות. המצוות, חומר המצוות אשר עלינו, ועיקר העבודה אשר בידינו. כי הנה, אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלימות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. זה חומר הבעירה של הקרון, של הקטר. זה חומר הבעירה של הקטר. בלי זה אין בכוחו למשוך. בלי זה אין בכוחו להעלות, אין סיכוי. כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. כן, דיברנו על זה כבר פעם, אמרנו שהמצוות, הכוח המיוחד שלהם, זה ליצור את המיזוג. נשים לב, נשמה וגוף, אין שום יחס ביניהם. כן? אמרנו שנשמה וגוף, כאשר הם נמצאים במעמד אחד בתוך האדם, כן? מה הם בעצם יוצרים באופן מוכרח? רק את המתח. המצוות יוצרות את הפתרון. בלעדם לא יושג כלל. כן? גוף ונשמה ביחד זה כמו, בלי מצוות, זה כמו צמאון בלי מים. כאילו הקדוש ברוך הוא היה יוצר בנו את תכונת הצמאון, כן? אנחנו צמאים, אבל הוא לא היה יוצר, הוא לא היה בורא מים. היינו מתהלכים עם תחושת צמאון בלבד, בלי יכולת להרבות את עצמנו. זה דבר אכזרי מאוד. מאוד מאוד אכזרי. נמצא שמי שלא מודה למצוות, או מי שלא בוחר במצוות, עדיף שלא יהיה צמא בכלל. כי הצמאון הזה ישרוף ויחלה אותו, וזה דבר נכון. יש אנשים שחוששים מהצמאון. כי הם אומרים לעצמם, אם אני אהיה צמא, איפה אני אשיג את ההשלמה? אבל הם לא יודעים שאם הם יזכו לחוש את הצמאון הזה, הצמאון הוא מלא און וכוח. צמאון מצד אחד זה חסרון, אבל זה צמא און. הוא צמא לכוח, כן? הוא צמא לכוח. כלומר, מצד אחד הוא חש את החסרון, אבל הפלא הגדול שבהרגשת החסרון הזה, כמו שאמרנו כאן, שהחסרון תכף ומיד עם התפתחותו, הוא מגלה לך את מקור המים. זה פלא מיוחד. זה הצמאון האלוקי. הוא מגלה את מקור הרוויה. הוי כל צמא, לכו למים. אנשים לא יודעים את הדבר הזה. לכן מפחדים להרגיש את החסרון העמוק. לחוש את המתח הפנימי הזה, המייסר הזה. כי הם לא יודעים שהמתח הזה עצמו, כן, הוא עם האצבע מראה לנו באיזה כיוון נפתור. ואנשים הולכים בעקבות הצימון הזה למקומות מאוד מעניינים. נכון שלא תמיד קולים לנקודה. הולכים למקומות שלפעמים קצת רחוקים וכן הלאה. אבל כל מי שקשור באמת להד המלחמה הפנימית הזו שבתוכו, הוא יכול להגיע למקום המתאים ולערבות שם את צימונו. נכון? אבל הפחד הוא מובן. כן.
הצימון, בטבעיות שלו, הוא לוקח את הנקודה הנכונה או שצריך להיפגש עם
זה? הצימון הזה לוקח אותנו באופן טבעי לנקודה הנכונה. רק אמרנו, אם האדם הצמא, הוא מוקף בהרגלים של שקר עצמי, כל מיני הרגלים של נהנתנות, של מתירנות, הדבר הזה מפריע לו למצוא את הפתרון. אם הוא מוקף בהרגלים מהסוג הזה, מתירניים, הצמאון הזה עשוי להביא אותו לכל מיני מקומות, אומנם רוחניים, אבל עדיין לא מדויקים. אם האדם התחיל לשנות הרגלים, או שהוא התייאש מן העולם הזה, מה שנקרא, ככל שהוא חווה את הצמאון הזה מתוך תחושת התייאשות מן העולם הזה, הוא התייאש מכל השקרים של העולם הזה, הצמאון הזה יביא אותו מהר מאוד לבית המדרש. זאת אומרת, היכולת של הצמאון לנווט אותנו, היא מאוד תלויה בניסיון החיים שלך, במצב שבו אתה נמצא עכשיו, במידת, כן, השיעבוד שלך לעולם הזה. כי אפשר לחוות את שני החוויות ביחד, אדם מצד אחד יכול להרגיש את צמאון, מצד שני להיות קשור ברגלים מאוד מגונים. מאוד מגונים. זה משפיע מאוד על הניווט של הצמאון. הוא ינווט אותו לעולמות רוחניים, אבל הוא יגיע לסרי לנקה. הוא יגיע, לא יודע לאן, הוא יגיע לאיזה העולם התחתון של הבילויים הליליים. שם הוא יחפש את העונג, יחפש את העונג באהבות נפולות, הוא יחפש את העונג בטריפים, הוא יחפש את העונג בכל מיני סגנונות רוחניים לא מבוררים. מי מפריע לו? החומר. ההרגלים השליליים. אבל ככל שהוא יותר מיצה אותם, מתייאש מהם, והוא כבר בעל ניסיון, הצימון הזה יביא אותו למקורות. וזה זה תלוי. כי הנה אלה הם אמצעים המביאים אותנו לשלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. לא בערך, לא יושג כלל, נקודה. בלי זה, זה לא יושג כלל. נדמה לך שהשגת משהו? לא השגת. לבערך אין ערך. עם כל הכבוד, אנחנו לא מזלזלים. לא מזלזלים בהתקדמות שלך, לא מזלזלים בגישושים שלך. כן? גם שהגישושים האלה באים מידי ביטוי בכל מיני מיצוי של עבודות זרות כאלו ואחרות, אנחנו לא מזלזלים בזה. אבל זה לא יושג. לבערך אין ערך. ואם עובדים את הקדוש ברוך הוא בערך, הקריבהו נא לפחתך, הירצך, אם אתה מקריב קורבן כזה, כן? בצורה לא מתוקנת, לפני השר והפך, הוא ירצה בזה? לא. המלך יש לו רצון ברור, יש לו רצון טהור, רצון שלם. הוא רוצה שתשרת אותו באופן הנכון. אתה אתה רוצה להקריב לעבודה זרה כזו ואחרי? אתה רוצה לרצות ולפייס אותו בסגנונות מעוותים של חיפוש רוחני? הוא לא מקבל את זה. מצד שני, הוא ממשיך להנהיג אותך בדרך. הוא ממשיך לתת לך רמזים, להראות לך שאתה לא צודק בדרך. הוא מזמן לך את אותו מהלך אינטואיטיבי פנימי, כמו למלך כוזר. כן? כוונתך רצויה, מעשיך לא רצויה. הוא ממשיך, הוא ממשיך. ממשיך לרמז לך. אבל ככה הוא לא יקבל אותך. ככה הוא לא יקבל אותך. תיכנס לשטח העבודה שלו, תזהה את המצוות, תתחיל לעבוד אותו בדרך המצוות, כל קיום מצווה, אפילו פירור של מצווה, זה כבר בתוך חצר המלך. לפני קיום המצוות, זה לא בתוך חצר המלך. זה מחוץ לחצר המלך, זה עדיין מגשש, זה עדיין גישושים. בתוך עולם המצוות, גם שאתה עושה מעט, אחד המרבה ואחד הממעיט, הוא בלבד שיכוון לבוא לשמיים. כל טיפה, כל חתירה עלה, במעלה קיומן של המצוות, ריבונו של עולם כבר רואה בזה חלק מעבודתו. ואתה גם מרגיש שזה כחלק מעבודה. זו השתדלות מסוג אחר לגמרי. זה לא כמו אותו התימהון והחיפוש הזה בכל מיני עולמות רחוקים. זה כבר בתוך הבית. זה בתוך החצר. אתה בפנים. משמעות אחרת לגמרי של העבודה כזו. כי הנה הם המצאים המביאים אותנו לשלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. ואולם ידוע, כי אין התכלית מגיע אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו. וכפי כוח האמצעים ושימושם, כן תהיה התכלית הנולד מהם. וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, תיבחן תולדתו בבירור ודאי, ביגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי. וזה ברור. מעטה, ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק, כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יקרם, כי תולדתם נולדת בשלימות האמיתי והיקר הנצחי, שאין יקר למעלה ממנו. אז מה הוא מוסיף לנו כאן? אחר שידענו זה, נבין מיד חומר המצוות, באופן כללי. ובכל אופן, גם לאלו שמבינים מיד, צריכים לצרף ידיעה נוספת. זה שהבנת את ערכם של המצוות, זה יפה מאוד. זה שהבנת את חשיבותם של המצוות שבלעדיהם אי אפשר להפוך את הניגוד לניגון, יפה מאוד. אבל האם אתה הבנת עד כמה צריך לדקדק במצוות? האם הבנת שמשימת הניגון היא אפשרית רק אם אתה מקיים את המצוות בדקדוק? כי זה כלל לא פשוט להרכיב בין איש ואישה. זה כלל לא פשוט להרכיב בין נשמה וגוף. אתה מבין שהניתוח הזה הוא צריך לארוך 80 שנה, וביישוב דעת גדול, ניתוח לב פתוח, נשמה וירשה, איזה ניתוח, כן? כמה זה? 23 שעות. גידול סרטני בגרון? חתיכת גידול, משהו שלא ראו, הפרופסור אמרו שלא ראו דבר כזה בחיים. הזנחה נוראה של שנים. אדם שישן שנים על גבי שנים, הסרטן הזה כבר רובץ לו שאני יודע כמה זמן, וזה הגיע לממדים איומים. הרופאים ראו את זה, נבהלו. 23 שעות ניתוח בגרון, היה מתוכנן 18 שעות, בסוף 23 שעות. צוות ענק, הם לא אכלו ולא שתו כמעט, הכניסו להם איזה משהו לשתות, אני יודע, איזה מין, לא יודע, תוך שקיות כאלה סטריות, לא יודע, איזה משהו טעמו, איזה מזון מרוכז כזה, 23 שעות כמעט. בתוך חדר הניתוח הזה, איזה ריכוז, איזה שקט, איזה מאמצים, יוצאים שם זכותים. וכל זה כדי להחזיר את החולה, או להשאיר את החולה הזה בחיים. לחבר בין גוף ונשמה, הצלחת הניתוח הזה, היא תלויה בתנאים מאוד מורכבים. התנאים האלה הם דקדוק המצוות. ולא דקדוק, החיבור יעשה בצורה לא מדויקת. לא מדויקת. ההשתלה לא תענה יפה. לא תענה יפה. לא תהיה חפיפה מוחלטת. עדיין יהיו אזורי דחייה. דחיית הנשמה את הגוף, והגוף את הנשמה. הפיוס לא יצליח. שלום הבית לא יגיע למדרגה העליונה. אז ברגע שאנחנו יודעים, למרות שאנחנו יודעים שהמתח הזה עניינו להיפטר בסופו של דבר בשלום, ולכן אנחנו זקוקים למצוות, אבל ידיעה נוספת וחשובה היא דקדוק המצוות. שתי דברים בעצם. בעניין קיומם של המצוות, שתי דברים צריכים לדעת. א', הצד הכמותי, כלומר, לקיים כמה שיותר מצוות, והצד האיכותי. הצד האיכותי, כל מצווה ומצווה תתקיים בדקדוק. ועוד דבר, יחסי הגומלין בין המצוות. זאת אומרת, ריבוי מצוות, דקדוק במצוות, ויחסי הגומלין בין המצוות. כי מצווה משלימה מצווה, ומצווה גוררת מצווה. כלומר, שאנחנו באים לקחת לרשותנו את האמצעי היקר הזה שנקרא מצוות, אנחנו חייבים לשים לב שהמימוש של המצוות, פעולתם השלימה, היא בריבוי מצוות עד כמה שאפשר לקיים. ואת המצוות שאנחנו לא יכולים לקיים, כן? כי אנחנו לא כהנים ולא לוויים, אנחנו זוכים לקיים אותם באמצעות קיומם של הלווים. כי כל ישראל ערבים זה לזה. כשהלווים מקיים את המצווה שלו, אז גם אני בעצם נהנה מן המצווה הזאת. טוב, אז ריבוי מצוות, דקדוק בכל מצווה ומצווה, ויחסי גומלין בין המצוות. אלו שלושת הפרמטרים, אלו שלושת הכיוונים שצריכים לבוא לידי ביטוי בקיומם של המצוות, כדי שהם יוכלו לעשות את פעולת המיזוג המבורך הזה בין הגוף והנשמה. בלי אלו, החיבור לא מושלם, וממילא עולם הבא שיוצא מתוך החיבור הוא קטן יותר. או במילים אחרות, העולם הבא שצומח הוא תלוי במיזוג, באיכות המיזוג שבין גוף ונשמה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש חלק. אבל החלק, גודלו של החלק, הוא תלוי בצורת החיבור שבין השניים האלו מכוח המצוות. כן תהיה התכלית הנולד מהם. וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, כל הפרש קטן שימצא באמצעים הכמנאי במצוות עצמם, תיבחן תולדתו, התוצאה תראה מתי, בבירו ובדי בהגיע הזמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי. וזה ברור. מעתה, ודאי הוא, שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק כאשר ידקדקו שוקלי הזהב והפנינים לרוב יקרה. כי תולדתם, התוצאה של הדקדוק, היא נולדת בשלמות האמיתית. התוצאה היא מאוד משמעותית. יש, כן, יש משמעות עצומה, כן, לצורה שבו אתה מנתח כרגע בניתוח הזה. כי יכול להיות שבהזזת יד לא שקולה ולא מחושבת, אתה יכול להרוג את החולה. לכן כדאי לדקדק. יעלה יודעת שמישהו יבוא ויראה את הרופא הזה, כן, עם הסכין הזה ככה, לאט לאט, ויגיד לו, בואי נעת, קח בקלות, תן מכה שם, מה קרה לך? מישהו יגיד דבר כזה? לא יעלה יודעת. זה ברור לחלוטין שהוא יכול לגרום למותו של החולה. נפקא מינה פה לחייו של החולה. ממש אותו דבר בעניין שלנו. ממש באותו עניין מדובר כאן. דקדוק המצוות זה הצלת החולה. ומי זה החולה? הגוף. הוא החולה. העולם הזה הוא חולה מסוכן. אם לא בריתי יומם ולילה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שם, בלי התורה, חוקות שמיים וארץ, אין להם מקום. כי זה חולה, שוב, עדיין ימות. עדיין ימות. אז אתה עסוק פה בניתוח. הנשמה מנתחת את הגוף באמצעות המצוות. זה ההזמן, זה הסכין. כל כלי הניתוח זה המצוות, ומתחילה פעולת ההחייאה. פעולת החיזוק והקיום של הגוף על ידי השתלה של עולם הבא בתוכו, של הנשמה בתוכו. אז אתה יכול להקל ראש בדקדוקי הניתוח? בתאי שלו. בתאי שלו. זה נקרא דקדוקי עניות. לא דקדוקי עניות, יש דקדוקי עניות. אדם שמדקדק בדבר של מה בכך, לא, זה לא צריך דקדק, אז זה פשוט, מה זה משנה, כך או ככה. לא צריך דקדק. זה דבר שבאמת לא צריך דקדק. אבל בדברים שצריכים לדקדק בהם, זה לא דקדוקי עניות, אלא דקדוקי עניות. פה אתה מדקדק בעני שלך. העני העליון שלך. זו הנשמה. עכשיו אתה מדקדק במצוות כדי להשחיל את הנשמה בתוך הגוף. אז אתה מדקדק בעניות שלך. העני הפנימי שלך עכשיו רוצה להתגלות. אין דרך לגלותו ולשלבו בתוך חיי הגוף מבלי הדקדוק הזה במצוות. אז תתחיל לדקדק. כדאי לך. זה לא סתם. זה לא מיותר. זה לא מיותר. כי זה נולד בשלימות האמיתי והיקר הנצחי, שאין יקר למעלה ממנו, היינו הדבקות בשם יתברך. מה שנולד בזה, מזה, זה דבקות בשם יתברך. אז כבר ודאי שזה לא קטנוני. אפשר לראות בזה כדקדוק קטנוני. יש שאלות על פסקה הזו? כן.
מה זה גומלין?
יחסי גומלין בין המצוות. זאת אומרת, כמו שאמרנו שצריך לקיים כמה שיותר מצוות, גם צריך להיות שיתוף פעולה בין המצוות. מצווה גומלת מצווה. מצוות הצדקה גומלת עם מצוות התפילה. כן? מצוות הצדקה גומלת עם התפילה. התפילה גומלת עם הצדקה. כן? אתה מתפלל שתזכה לקיים את מצוות הצדקה. על ידי זה אתה מקיים את מצוות הצדקה. מכוח זה שאתה מקיים מצוות הצדקה, אתה מתפלל שתזכה לקיים יותר. זאת אומרת, המצוות גומלות זו עם זו. הן מחזקות זו עם זו. כל מצווה יוצאת לפועל השלם דווקא מצורך יחוסה למצווה אחרת. זה מעניין. כל מצווה יוצאת לפועל השלמות דווקא על ידי מציאת היחס בינה לבין אחרות. כמו שאתה מקבל את ערכך האמיתי, דווקא מתוך מציאת יחסך אל הזולת. אם אתה לא מוצא את היחס אל הזולת, וכשאני לעצמי, מה אני? אז אם מצוות הצדקה היא לעצמה, בלי מצווה אחרת, גם מצוות הצדקה היא לוקה וחסר. היא לא מוציאה את כל כוחה מן הכוח אל הפועל. זה היחס בין המצוות.
אבל אי אפשר, אני צריך לעשות כמו שאפשר? זה אני מבין.
אבל לא מספיק הצד הכמותי. לא מספיק לעשות עוד מצווה ועוד מצווה שלא נמצא היחס ביניהם. אלא גם לאפשר ליחס שביניהם לצאת אל הפועל. כן? לכוון. לכוון לזה. שאני מתכוון בעצם בכל מצווה ומצווה, אני מתכוון למצוא את היחס למצווה הנוספת. אני רוצה שמתוך המצווה הזו, היא תגרור מצווה אחרת. מצווה גוררת מצווה. מה זאת אומרת גוררת אותה? היא קשורה אליה. יש נקודת מגע. כי כל המצוות כולה משלימות אידיאל אחד. האידיאל הזה יוצא לפועל מתוך יחסי הגומלין שבין המצווה. כן? אז אני מתפלל כך שכל מצווה שאני מקיים, היא תוביל אותי למצווה. זה יחסי הגומלין. אז גם הצד הכמותי של קיום מצוות, הרבה מצוות, וגם היחס ביניהם. ודקדוק בכל מצווה ומצווה. כל זה כמובן צריך להיות בהדרגתיות. אי אפשר להסתער על המצוות, כי על שלושת הפרמטרים האלו בבת אחת. זה משהו בלתי אפשרי. אבל זה מדובר. אבל צריך להיות מונח פה, בקופסה, כן? הידיעה הזו היא מאוד חשובה. ידיעה אלמנטרית. שבשעה שהם קיים מצווה, צריכים לשים לב, כן? מה מידת השייכות שלי לשלושת הכיוונים האלו? כן? ולאט לאט להתקדם. לאט לאט. יש לנו הרבה זמן, יש הרבה סבלנות לריבונו של עולם. הוא לא בא בטרוניה עם בריאותה. כן? כן? הקל הקל תחילה. לאט לאט. אבל זה צריך להיות נגד עינינו, הכוונה הזו, דיברנו עליה כרגע. שלושה דברים האלה. עוד שאלות? כן. נמצאנו למדים. סיכום. סיכום. נמצאנו למדים. כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד, עיקר העבודה אשר בידינו, ולעמוד בניסיון. דבר שלישי. והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו אלא לעזר ולסיוע בלבד, לשיהיה לו נחת רוח וישוב דעת למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. שלושה דברים בעולם הזה. זהו. זה כל התורה כולה על רגל אחת. אני פותח את העיניים בבוקר, עולה על מגרש החיים, ואני מוצא מבחינתי רק שלושה דברים. אין מעבר לזה כלום. א', מצוות. ב', המתח הפנימי שדוחף אותי לעבודה. ג' הניסיונות. מה זה הניסיונות? מה זה ניסיונות? מה, לא מספיק להגיד מצוות ועבודה? יש לי מצוות, יש לי את הדחף הפנימי לעבודה, נגמר הסיפור. מה זה הניסיונות? מה זה בא להוסיף על שתי הדברים הנוספים? עניין הניסיון. לא די שאתה תקיים את המצוות. לא די שאתה חווה את המתח הפנימי ומכוחו אתה תבוא אל המצווה. מה עושה ריבונו של עולם? מקשה עליך את הבחירה במצווה. הניסיונות זה הקושי, כן? יש את הניסיון הבסיסי שבעצם הוא נובע מעצם המתח שדיברנו עליו, המתח הפנימי בין נשמה וגוף. אבל חוץ מהניסיון הבסיסי הזה, גם בתוך המציאות עצמה, אתה נתקל במצבים שמאלצים אותך לחדד את הרצון של העבודה. כלומר, כדי לחדד את הרצון של העבודה, עבודת השם יתברך, אתה ניזון משתי מקורות. המקור הראשון הוא המתח הבסיסי שקיים בתוכך בין הגוף והנשמה, והמקור השני של חידוד הרצון זה הניסיונות של היומיום. ריבונו של עולם, אני רוצה לעבוד אותך, הנה אני רוצה לעבוד אותך, אני מרגיש בתוכי שאני רוצה אותך. אבל למה החבר שלי מפריע לי לעבוד אותך? תראה מה זה, הוא מוריד את הגרביים בתוך החדר, הוא מסריח את החדר. ריבונו של עולם, תן לי לעבוד אותך, אני רוצה בתוכי. בוא נראה אותך רוצה. נראה אותך רוצה לעבוד אותי גם כאשר החבר שלך מאיר אותך באמצע הלילה. בוא נראה. אוח, זה סימן שאתה רוצה לעבוד אותך. זה שאתה דוחה את הבירור עד הבוקר, כן, ובמקום להתעורר עכשיו לתת לו זפת איומה, אתה עכשיו מחכה עד לבוקר, הבוקר פונה אליו בלשון עדינה, פותח ספר מוסר, מנסה לראות איך פונים, פותח את ההלכה בין אדם לחבר, או, שקור, זה סימן שאתה רוצה לעבוד אותי. קדימה לעבודה. הניסיונות הם בעצם מעמיקים את רצוננו ועוזרים לנו לברר שאנחנו באמת רוצים להתקרב אליו. עכשיו נקיים את המצווה באופן אחר לגמרי. כשאדם בא לקיים את המצווה מכוח של תשוקה פנימית עצומה כזו, כפולה כמו שאמרנו, כן, כפולה, גם המתח המולד וגם המתח הנרכש על ידי הניסיונות, כשאדם בא לקיים את המצוות באופן כזה, הם ודאי יתנו את פריין. אין שום ספק שמצווה שמקיימת מתוך תשוקה עמוקה כזו, המצווה הזו תביא אותנו לרוויה עמוקה. אבל עדיין, התמונה היא לא שלמה, מבלי להישיר מבט למרכיב הרביעי. אמרנו, קיום המצווה, עבודה, ניסיונות, והדבר הרביעי מהו? נותר לנו לברר רק את מקומו של אלמנט נוסף. מי הם? כל מה שקרקע המציאות של העולם הזה מצמיחה לנו. זוכרים שדיברנו על ההנחה, כן? ההנחה, כן? שהפרחנו אותה כמובן, שאולי נבראנו רק בשביל העולם הזה, בשביל כל הצי הגן הנפלאים האלו, בשביל השמש הנפלאה, כן? והצמחים הפורחים, וכל הטבעים הנהדרים שתומכים את ליבנו בחום ואהבה. כך אמרנו, מה נעשה עם כל אלו? מה נעשה עם כל התפריט העשיר והמגוון של העולם הזה? אומר הרמח"ל, אחרי שהבנת באמת את היחס הנכון בין חלקי המציאות שלך, הגוף ונשמה, עכשיו אתה פונה בלי חשש אל כל מרחב ההנאות החומריות וקובע הלכה פסוקה לגביהם. למה הם נוצרו? למה הם נוצרו? אין שום בעיה למקם אותם בתוך הסימפוניה. בלי שהם יצרמו את האוזן. בלי שהם יצרו קקפוניה. לא. הם השתלבו בהרמוניה הכללית של עבודת השם, אבל בתור מה? מה מקומם? אומר לנו רמח"ל, והנאות העולם הזה, כל הצי הגן, כל התענוגות של העולם הזה, התענוגות הקשירים, הנאות העולם הזה, אין ראוי שיהיו לו, אלא לעזר ולסיוע בלבד. שיהיה לו נחת רוח, ויישוב הדעת למען יוכל לפנות ליבו, אל העבודה הזאת המוטלת עליו. הנאות העולם הזה זה לבסס את מעמדנו הטבעי, כמו התינוק שמקבל את מזונו, ועכשיו הוא צוחק. כל עוד הוא לא מקבל את מזונו, הוא צועק ומציג. ברגע שאתה נותן לו את מזונו, עכשיו הוא חמוד, אפשר לשחק איתו ולזכות לחיוך שלו ולתשומת ליבו. אותו דבר. כל הנאות העולם הזה נועדו לחזק או לתת לבסיס הטבעי שלנו את הקיום הבטוח שלו, לא המופרז, לא המופרז, הקיום הבטוח שלו. ברגע שהוא מקבל את שלו, אנחנו פנויים לעבודה היותר. אדם חולה לא יכול ללמוד. כי אחד מתנאי הופעת השכל של האדם זה בריאות הגוף. נפש בריאה, גוף בריא, ככה זה. אש השכל לא יכולה להופיע, אלא אם כן הפתילה זה הגוף, הוא בריא. כמו שנר לא יכול לדלוק, אם הפתילה היא לא טובה. כן? האור מסכסכת בפתילה ויכולה גם להיקבות, ומתפוצצת כזו, מתפוצצת, זה לא רציני כך. ככה אי אפשר ליהנות מזה. משפריץ עלי שמן, כל מיני, אני יודע, נכבה פתאום. זה לא שייך. כן? אותו דבר גם פה. אז כל הנאות העולם הזה נוצרו בעצם כדי לחזק את הפתילה, את הבסיס לנאצלות, כלשונו של הרב ברורות הקודש, הגוף הוא, וכל צרכיו, הוא הבסיס לנאצלות. העולם האצילי הולך ומתגלה על בסיס הטבע הבריא, הטבע הנפשי, הטבע הפיזי. כל הנאות העולם הזה, לזה הם נועדו. לזה הם נועדו, לחזק את הטבע שלנו. למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. שימו לב מה אומר לנו כאן, מה הוא בעצם בא לחזק בדבריו. ואומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. אומר לנו רמח"ל, אני מוצא צורך להזהיר אתכם בנים יקרים. אתם עשויים להתעסק בהנאות העולם הזה, ואתם יודעים מה יקרה אז? למרות שאתם כבר יודעים את חומר המצוות, ואתם כבר יודעים את עיקר העבודה אשר עליכם, ואתם יודעים את תפקיד הניסיונות, אבל הנה, התרתי לכם להשתמש בהנאות העולם הזה. מה יקרה אז? ברגע שאתה בא ליהנות מהנאות העולם הזה, עשוי לקרוא מצב של התחלקות המסילה לשניים. עד עכשיו המסילה הייתה לכיוון אחד, לכיוון השם יברך. אבל השימוש בהנאה, אני נהנה, הופ, פתאום התחלקות. בתוך התודעה האנושית, פתאום נוצר נתק. קוראים לזה שריטה. שריטה. שריטה דקה מאוד בין הלשם שמיים ולבין, כן, הלא לשם שמיים. זאת אומרת, השימוש בהנאות העולם הזה, אסור שיעמעם ויטשטש בכהוא זה את השאיפה, את דרישת השם יתברך. ברגע שהתעסקות בהנאה היא גורמת נפילה, התחלקות אל תוך תפיסה עולם הזה, זה כבר מסוכן. זה כבר מסוכן. רובנו, האמת היא, רובנו במצב הזה. איזה פעם? אנחנו חייבים להודות בכך. והקדוש ברוך הוא מקבל אותנו. מקבל אותנו. גם אנחנו מקבלים את עצמנו כך. ובלבד שנהיה מודעים למצב, אבל זה ברור, אנחנו עכשיו יושבים ולומדים. יושבים ולומדים, יושבים ולומדים עד ארוחת צהריים. משיעור לשיעור כוחנו עולה, משיעור לשיעור רצננו מתעמק, והנה, מגיע זמן האכילה. אנחנו מריחים את המאכל, מבית המדרש כבר זה עולה מהצדדים, מצד שמאל בדרך כלל, מהצד שלנו זה ככה מריחים זה טוב. מי שרוצה מוזמן שמעריח את האוף של רותי, מריחים את זה, מה לעשות? קרוב שעה 11:30-12, כבר זה עולה לחלון. מוות עלה בחלוננו. נו, אחרי זה יורדים למטה, ואתם יודעים שפתאום אנחנו מרגישים שחיים בשתי מגרשים. ואז אנחנו מרגישים את הסכנה שבדבר. אנחנו מתאמצים בכל כוחנו, לרכז את המחשבה, לזכור שאנחנו בני תורה, שאנחנו עבדי השם יתברך, חפצים לעובדו ולהיות קריבים אליו. והמגשים מגיעים, אנחנו מתלבטים, האם לשלוח את היד ראשונים, אולי להניח לחברי לקחת לפניי, ואולי לשם ריסון, אני אקח אחרון, למרות שלא נשאר כלום, איזה עוף קטן, ואחרי זה לבקש מהירות ולהגיד שלא נשאר, לפעמים זה עולה באיזה צעקון קטנה. נו, אבל כל אחד בדרך שלו מרגיש את המאבק, כי לשונו של הזוהר, זמן אכילה זמן מלחמה. זמן אכילה זה זמן מלחמה. מה יחלט לקרבה? כן? קרב, קרב האכילה. האכילה זה קרב. אנחנו מרגישים את הסכנה שאנחנו מצויים בתוכה. אנחנו מרגישים את הסיכון שעולמנו הרוחני, שטרחנו כל כך בעמל, לבצר את מעמדו, לחזק אותו, להעמיק אותו, לשכלל אותו, במהלך שעות ארוכות. שעות ארוכות. אנחנו מרגישים פה שבזמן האכילה, סכנה גדולה. כן? איזה מין תחושה של החיים למעלה. ועושים אשר נבולים, מברכים לפני, שומעים דברי תורה. יש כאלו שבזמן ארוחה מפסיקים, גם מצד נימוס וגם מצד... זה ריסון. כך אומר הרעב"ד בספר בעלי הנפש, שכל אדם ששם סכין בלואו בשעת, כן? כן, עם בעל נפש, ושמת סכין בלואך עם בעל נפש, אתה כך כתוב בפסוק. אז אומר הרעב"ד בספר בעלי הנפש, שזה רמז לאדם שבשעת תאווה, תאוות אכילה, הוא לא אוכל. עכשיו, עכשיו ככה, מחכה 3 דקות, 2 דקות, הוא אומר זה משול, או זה מקביל לפי דלת תעניות. תארו לעצמכם מה זה. אדם שככה, 2 דקות, יוצא להוריר מהפה, אבל הוא עושה ככה. רק תריר הזה, אומרים שצריך לכן לזרוק, זה מסוכן, הוא רעיל, אסור, הריר שיוצא מהתאווה, זה מסוכן לבלוע אותו, כך אומרים. אבל הוא ככה, חכה, 2 דקות, בין אם הוא עושה את זה לפני הרב ביגון, בין אם הוא עושה את זה בזמן הדרשה של הרב ביגון. וואי, וואי, איזה ערך, איזה זכות יש לו. כל אחד בדרך שונה, אבל תחושת המתח הפנימי והמלחמה מוגשת. שמא נסתה מן המסילה. כן, אילן.
אז לא יכול לשבור את הרצון?
כל אחד לפי כוחנו.
זה הנאה לטובת...
לכן אמרתי. אנחנו מדברים פה על מדרגות מאוד עליונות. מאוד עליונות. אין שום הבטחה שבעולם. תראה נכון, אני מבטיח לך שלא נצליח לעשות את זה בסעודה הקרובה. אבל אמרתי המודעות. עצם המודעות. איפה אני מצוי? ברוך השם שאני כבר לא חוטף את העוף. אני כבר לא חוטף אותו. אני מחכה לתורי. זה כבר הישג חשוב. זה כבר הישג חשוב. יש עבודה, ברוך השם. אם לא הייתה עבודה, לא היינו פה כבר חיים. לא היינו פה חיים. סופר איזה טנה שגבה למות. גבה למות. אז אשתו של אותו טנה קראה לחברו שיבוא להתפלל עליו. אז הוא נעמד ליד מיטתו של החולה והתחיל להגיד, אוי כמה גרוע היה, אוי וכמה הוא התפלל בלי כוונה. והאישה מסתכלת ואומרת, מה אני הבאתי אותך? בא, הבאתי אותך לברך ואתה מקלל. אז הוא אומר לה, אם אני אגיד שהוא צדיק וטוב, אז הוא ימות. אני רוצה להגיד שיש לו עוד מה לעשות בעולם הזה. כדי שיחיה. כך הוא אמר. כך הוא אמר לי, שמתפייסה דעתה. אנחנו עדיין לה. אבל ברוך השם שאנחנו מודעים למצב שלנו. ברוך השם שאנחנו מתקדמים קצת. זה חשוב. אחר כך אנחנו פה מדברים, כן, על העקרונות הסופרלטיביים, על חלון הראווה של היהדות. זה ההקדמה. חובת האדם בעולמו, זה חלון הראווה. תרף אנחנו ניכנס למסיבה ונראה שהדברים מאוד הדרגתיים, כן, מן הקל אל הכבד, סולם אשר רגליו בארץ וראשו בשמיים, לאט לאט, לאט לאט. אנחנו רק מזין קצת טיפ טיפה להציץ פנימה לתוך ההגדרות היותר גבוהות. בסדר, ברור, הדברים ידועים. כן. אז זה הסכנה. ואומנם ראוי, לכן הוא מטריע ואומר שוב, דווקא אחרי שאמרתי לך שהנאות העולם הזה אפשר להשתמש בהן, אומנם ראוי לו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. כלומר, התוך צריך להיות כולו רצוף אהבת השם יתברך. גם כשאתה אוכל, הרצון היחידי הוא אחד, רק רצון לשם יתברך. האלוקים עשה את האדם ישר עם רצון אחד, רצון אחד פשוט, רצון לריבונו שלו. להבדיל, תשימו לב, להבדיל, בצד השלילי, אדם בעל מידת גאווה. תשימו לב איך כל היום, מה זה תשימו לב? תשימו לב לעצמנו, לעצמנו. כל אחד ייקח את המידה השלילית שלו, שפועלת רוב שעות היום, וישים לב שכל פעולה שהוא עושה, הוא עושה למען המידה הזו. בשליחות המידה הזו, אדם שהוא בעל גאווה, הוא עושה כל מעשיו כדי להשיג כבוד. מהרגע הראשון שפוקח את עיניו ומסתכל על הבריאה, הוא כבר רוצה להשיג כבוד. הביטוי הראשון שמוצא מפי זה להשיג כבוד. כמובן, תלוי כמובן במידת העומק של המידה הזו. ככל שהמידה הזו יותר חזקה ועמוקה בנפשו, כך היא בעצם סוחפת אליה את כל הפעולות. כל הפעולות נעשות למענה. היא מופיעה דרך כל הפעולות. הרצון הזה הוא כל כך חזק, שהוא משעבד לו את כל הפעולות. כולם זה עושים רצונו, עושה רצונו. כולם זה משרתיו. כל דיבור, כל מעשה, כל יחס לסביבה, הכל בא להפיק אך ורק רצון אחד. את רצון ההתכבדות בעיני הבריאות. מבוקר והדרך. בצד החיובי, אנחנו אומרים את הדבר הזה. תראו לזמכם איזה מדרגה זו. שאדם כל מעשיו זה לשם שמיים, זה בדיוק העניין. יש לו רצון אחד דומיננטי בתוך נפשו. הרצון לקרבת אלוקים. רצון לטוב, לצדק וליושר. וניכר עליו שבכל מעשיו הוא בעצם מגלה ומבטא, דרך כל מעשיו מתבטאים, משתקף, מתבטא ומשתקף הרצון האחד והיחיד הזה. אלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונו. הוא עשה אותנו עם רצון אחד, אבל אנחנו מבקשים חשבונות. כלומר, נפגשים עם רצונות נוספים. וזה הרצון הנוסף פה שעשוי להתפתח בשעה שמשתמשים בהנאות העולם הזה. הרצון לעולם הזה. יש ריבונו של עולם, ויש את העולם הזה. אז אני יושב בבית המדרש ולומד, עכשיו ריבונו של עולם הוא על הגובה. אני עכשיו עוסק בדבר של עולם הזה, עכשיו העולם הזה. זה נקרא פוסח על שני הסעיפים. משתף שם שמיים ודבר אחר. שני דברים. מדרגה הילאית מאוד, אבל אשרינו שאנחנו מודעים לזה. אשרינו שאנחנו קצת סובלים גם, מצטערים על כך שזה לא עולה בידינו. ומתוך כך אנחנו מבינים שעדיין מקומנו בבית המדרש. ברוך השם שזכינו עדיין לחבוש את ספסל בית המדרש וללמוד בו, כדי לעמוד על סוד העבודה הזו, לפתח את הרגישות המוסרית, להיות מחוברים לאנשים טובים, לאנשים טובים, לדמויות מופת שאפשר ללכת לאורם, כן? להתבונן כדי סוף סוף לפתח באמת את משאלת הלב הזו. זה זכות מיוחדת. מאוד מאוד מיוחדת. זה לא פשוט להסתובב ברחוב היום. מאוד מאוד לא פשוט. להסתובב ברחוב הפוסט-מודרני הזה. זה לא דבר פשוט. במקום שאין דבר שהוא בעצם מעל פני השטח. אין דבר שהוא מעל פני השטח. ודאי שבתוך הנשמות פנימה יש שאיפה וכמיהה עצום לנשגה ולעליון. כן? אבל תכלס, מה שפוגשות עינינו, זה את פני השטח ממש. אנחנו זוכים להיכנס מתחת לפני השטח. להציץ פנימה. לראות מגמות מאוד עליונות, להתקשר אליהם, לשאוף אליהם, כן? לשים אותם כבסיס למשאלות הלב שלנו? כן? הלוואי, ברוך השם, שזה האיסורים שלנו. מה הם האיסורים שלנו כל היום? אז זה שכעסנו על הזולת, אז זה שהיינו קצת מרירים, קצת עצובים, כן? לא זוכרים להתפלל בכוונה, זה מה שמייסר אותם. כל אחד לפי מדרגתו. זה, 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 זה מלאכי לחלוטין. אני חייב לומר לכם, זה נראה לכם אולי פשוט, נראה לנו פשוט. נראה לנו פשוט באיזה איסורים אנחנו נמצאים. כן? מי זוכה לדברים כאלה? מי זוכה לסוג הזה של איסורים? מה אנשים מתייסרים? על מה אנשים מתייסרים, רבותיי? ברחוב היום. מה מתפרים? אשרים שזוכים. גם זה טוב. גם זה טוב. לאט לאט. אומנם ראו שתהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה עם קטן ועם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. אין הן הכל ענייני החומריות והתלוי בהם, עד שימשך אחריו יתברך, ממש כברזל אחר אבן השואבת. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרבה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפהו. ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. וכעניין שנאמר, דווקא נפשי אחריך, ביתמך ימיניך. כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה. דהיינו להשיג את הקרבה הזאת, במלאתו נפשו מכל מונעיה. אם כן, חיי האדם שגילה את הרצון המרכזי הזה, חיי האדם שגילה את הרצון המרכזי הזה, זה דבק בשם יתברך, מרגע זה חייו הם נראים ככה. חתירה מתמדת לקרבת אלוהים, שבדרך הוא מזהה שני דברים. בדרכו הוא מזהה מפריעים. מה הוא עושה להם? סלק אותם הצידה, שובר את כל המחיצות, מנגח את הקרח, שובר את הקרח, כן? ספינת קרח כזו, שוברת את הקרח ומפלסת לנתיב בים הצפוני. אם כן, הרצון העז והחזק הזה, הוא צועד בתוך המציאות. ובתוך המציאות הוא מזהה שתי קטגוריות מרכזיות. א', מפריעים, ומהם הוא נפרע, מסלק ודוחה אותם, והוא גם מזהה מסייעים. הבא להתאר, מסייעים לו. כלומר, נחשפים לעיניו כל המסייעים, מכל מיני סוגים. כל מיני סוגים. עוזרים לו גם מן שמיים וגם מן הארץ. אגב, המסייעים שלו זה גם הגוף עצמו בסופו של דבר. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. גם הגוף, כל אותם כוחות שבהתחלה, כן, התנגחו, כן, והפריעו לו וניסו כל מן לסלק אותו מן הדרך. עכשיו גם הם מתחברים. אבל באופן כללי, הרצון החזק הזה שהוא פוסע בתוך המציאות, הוא יוצר תכף ומיד בירור. איזה בירור? מי לי ומי לצרי. מי לי ומי לצרי. מי מפריע לי ברצון הזה? אני מסלק אותו. מי בעדי? אני מאמץ אותו אליי. כמו דוד בסוף ימיו, הוא עושה שם חשבון מאוד מעניין. אלה יהיו מאוכלי שולחנו, ואלו שמפריעים למלכות ישראל להתפתח, איש חכם אתה. ולא תוריד את סיבתו שאולה בשלום. גם שימי בן גרא, וגם יואב בן צוריה, דוד המלך על סך מותו, הוא יוצר את ההתחלקות הזו. מי מסייע למלכות ישראל? ומי מפריע לה? המסייעים הם מאוכלי שולחנו, יש להם יניקה מן המלכות, הם שייכים לבית המלוכה, חסד המלכות עליהם, ואלו שמפריעים למלכות ישראל, לא לכבודו האישי של דוד, לא, ודוד מלכם בראשם, דוד, מלכות ישראל. מי שמפריע, החשבון איתו יתמצא. לא מתוך נקמנות, לא מתוך בריונות, כמו שיש כאלו קטני מוחין שחשבו, לוקחים את כל המודלים הפוליטיים מכל מיני ראשי ממשלות. לא, זה משהו אחר לגמרי. אותו דבר האדם הזה. האדם הזה שמלכות השם בלבבו, הוא מחלק את המציאות לשניים. סור מרע, ועשה טוב. מפריעים ומסיים. עד שימשך אחריו יתברך, כאשר הוא זוכה באמת לפלס את הדרך ולסלק את כל המפריעים, אז יש מפגש של פנים אל פנים. פנים אל פנים מדבר בו, זה דוגמה למשה רבינו שזכה לשבור את כל המחיצות, כלשונו של הרמב״ם, שהוא זכה בעצם לבטל או לזכך את שבע המחיצות ולהגיע לבחינת הספקלריה המאירה. כן? הספקלריה מאירה, מה שאין כן, שאר הנביאים כולם, שזכו לקרבת אלוקים בבחינת הספקלריה שאינה מאירה, היה עדיין בחינה של חומריות ביתי מעובדת, ומזוכחת, מטילת צל, כלשונו של מכתב מיליהו, בקרח א', עמוד 99, אני טועה, צילו של גוף, מי שרוצה להבין את הנקודה הזו, שם יראה את זה בפנים, צילו של גוף, כך נקרא המאמר הזה. ומשה רבינו זכה לזיכוך המחיצות, שבע המחיצות בלשונו של הרמב״ם, בספר שמונה פרקים, עד שנחשף הקשר הטבעי בין הנשמה לבורא, אבל דרך העולם הזה, זה החידוש העצוב, דרך העולם הזה. העולם הזה כשדה התגלות של הבורא, שדה התגלות של הבורא, לא כמפריע וכמעכב. זה המציאות שהוא מדבר עליה כאן, שהיא מציאות עתידית, כן? שהיא בעצם תחיית המתים. תחיית המתים היא מגלה את התכונה המגנטית של הנשמה לבורא, בתחיית המתים תהיה התמגנטות חזקה מאוד של הנשמה לבורא, אבל הגוף לא יפריע. הגוף לא יפריע. הוא יהיה חלק מן המגנט. הוא כבר לא יהיה דבר חוצץ בפני המגנט, הוא יקבל תכונה מגנטית, כמו שבשורשו ויסודו הוא באמת קרוב יותר לבורא. ויתרה מזאת, אין פה את הזמן להאריך בזה, אבל יתרה מזאת, ככל שאנחנו עסוקים בבחינה יותר נמוכה של העולם הזה, כמו גוף, מתגלה בה יותר רצון השם אפילו. כך אומר הרב באורות הקודש. אנחנו מגלים דבר מדהים. ככל שהבחינה יותר נמוכה, ככה החיות שלה היא יותר מתוך התבטלות למקור. ככל שאדם הוא יותר אביון, ככה הוא יותר מתאווה. העולם הזה, הגוף, מכיוון שהוא רחוק כל כך מן הבורא, דווקא בגלל זה מתגלה בו השתוקקות עמוקה לרצון השם יתברך, והוא נדבק יותר. הוא נדבק יותר. זה דבר רזי, אבל באמת, כן? בתחיית המתים, הגוף, תתגלה התכונה המגנטית שלו, אבל יתגלה בו עומק רצון גדול מאוד להידבק בבורא, כמו אביון שמתאווה לכל דבר. אפס כי לא יבח האביון, כך אומר רשי, מה זה אביון? שמתאווה לכל דבר. הגוף הוא אביון, הוא צמא, הוא חסר מאוד. הוא זקוק מאוד לרצון העליון שיחיה אותו. זה מה שמתגלה בעומק הגוף, ביסודו. לא באותו גוף שאנחנו עושים בו שימוש, כן? תאווני, ואז אנחנו מגלים אותו בצורה מרדנית, כביכול. נגד הקדוש ברוך הוא. לא. אלא הגוף באמת בבסיסו, בבסיסו הטבעי הפשוט, האריגה שלו לקדוש ברוך הוא היא הרבה יותר גדולה, כי הוא אביון, הוא רחוק יותר, כמו שהוא רחוק יותר צמא. זה תחיית אמיתית. ואז מתגלה עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת. אבן השואבת זה מגנט. וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרובה הזאת, ירדוף אחריו. כל דבר שמתברר לאותו אדם, לאותו צדיק, שמתברר לו שעוזר לו לקרבת אלוקים, הוא ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפהו. לא ירפהו. החסתיו, כן? הבטיב ולא ארפינו. מכיוון שזה נתפס בעיניי כגורם לקרבת אלוקים. ירדוף אחריו, יוחז בו ולא ירפהו. כן? מזכיר את ארבעת השלבים של אז כנמר. כן? אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כערי. כנגד ירדוף אחריו, יוחז בו ולא ירפהו, גיבור כהרי. הרי הוא לא מרפא, כן? הרי הוא לא מרפא, כן? שהוא אוחז הוא לא מרפא. זה כנגד העניין שלא ירפאים. ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש. זה מוות ממש בעיניו. כן? הוא חזר אם כן למדרגה של אדם הראשון לפני החטא, שמדרגתו הייתה אמת ושקר. אחרי החטא נאה ומגונה. כן? אמת ושקר, פירוש הדבר, למה אתה לא רוצה לגנוב? זה שקר, זה אש, זה ממית. לעומת אדם שאומר, למה אתה לא רוצה לגנוב? שואלים אותו, למה רוצה לגנוב? מה הוא אומר? התפסו אותי, זה לא יפה, זה מגונה. כן? זה תפיסה יחסית. זה נקרא אמת יחסית. אמת מוחלטת, היא מציגה את הגניבה כאש ממש, כמוות ממש. כמו אדם שלא יזרוק את עצמו לאש. למה אתה לא רוצה לקפוץ לאש? אולי יגיד, כי זה חם. כי זה לא נעים. אולי יגיד, זה לא נעים. זה ממית. זה ממית. זה נתפס בעיניו כשאלה של חיים ומוות. אחרי חטא אדם הראשון, העבירה נתפסה כדבר יחסי. זה לא רע מוחלט. יחסי, זה לא נעים, זה לא נוח, זה מעיק. זה כל מיני ביטויים כאלו. אבל פה הוא זוכה למדרגה של אמת ושקר. של חיים ומוות. כל דבר שמפריע לי להתקרב לשם יתברך, מה אתה אומר? לעשות אותו? השתגעת? אתה רוצה להרוג אותי? זה שקר. זה כמו לזרוק את עצמי לתוך האש. כמו שברור לי לחלוטין, מצד זיקת הקיום הפיזי שלי, ברור לי לחלוטין שנפילה לתוך האש זה שלילה של החיים שאני כל כך רוצה בהם. אותו דבר. מי שינסה לשלול לי את החיים הרוחניים של דבקות בשם יתברך, כמוהו כזורק אותי לתוך האש. יותר מזה אפילו. אז זה נחשב כמו אדם שבורח מן האש. כל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה לדבקות, יברח ממנו כבורח מן האש. יעשה גדר על גבי גדר, 100 שערים של היתר כדי לא לבוא לשער אחד של איסור. וכעניין שנאמר דווקא נפשי אחריך פתעמך עם עיניך, כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה. והיינו להשיג את הקרבה הזאת במלטון נפשו מכל מוני המפסידיה. והנה אחר שידענו והתברר אצלנו אמיתת הכלל הזה, עכשיו דיברנו בכלל, עכשיו נתחיל לפרק אותו לגורמים, כן? הפירוק לגורמים, שזה בעצם כל הספר כולו, שהוא מפרק אותו לתשע מידות. הפירוק לגורמים מאפשר בעצם לרעיון הכללי הזה להתפרק לאט לאט אל תוך המימוש, אל תוך העשייה. כן? והנה אחר שידענו להתברר אצלנו אמיתת הכלל הזה, יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם. מתחילת הדבר ועד סופו, כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו שהבאנו כבר בהקדמתנו, והם הזהירות, הזריזות, נקיות, הפשוט, התארה, החסידות, העין נווה, עיר התחיל בקדושה, ותן וערים אחד אחד בסייעת הנשמה.